אוקיי. ביקשו ממני לעשות אחד הנושאים באמת המעניינים, בשל העובדה שזה עסק בשני נושאים והמרתקים ביותר שמחייבים הרבה מאוד עיסוק. זה נושא לשנה, אבל אני רק אציג חלק מהנושא. הנושא הוא הפער הגדול בתחומים שונים, אם כי אנחנו נעסוק היום רק בתחום אחד, בין מה שנתפס היום, ואולי אפשר להגיד כבר ב-2000, אולי יותר מ-2000 השנים האחרונות, כי יסוד האמונה, כדברים הכי מרכזיים והכי יסודיים באמונה, לבין ההיעדרות המוחלטת שלהם מהתנך. אני אתן דוגמה שלא נעסוק בו, רק דוגמה אחת. וזה למשל פרשת העקדה. פרשת העקדה, כידוע לכם, היא קשה למצוא פרשה בתורה שלא, שנכנסה יותר מפרשת העקדה לפיוטים, לתפילות, לפסיקה ולהיסטוריה. כל הרעיון של לעלות על המוקד, מסירות הנפש על קידוש השם וכדומה, כל הדברים שאין משהו שהוא יותר מצוטק ויותר מוזכר ויותר מוקרן מאשר פרשת העקדה. חוץ מהעובדה שבתנך לפרשת העקדה אין שום דבר, חוץ מפרשת העקדה עצמה. אין לה שום מקבילה, היא לא מוזכרת יותר בתנך. אף אחד מגיבורי התנך לא נהג בה, על פי פשוטו. כן, כלומר, עמדו על פי פשוטו, משהו מעין זה. אפילו בדניאל, חננאל, מישאל ועזריה, איך שלא נבין את הסיפור הזה, זה לא קשור, לא מוזכר באיזשהו הקשר של פרשת העקדה. שום דבר, גורניש. זו תופעה אחת, כן? כלומר, שמראה על פער מאוד גדול, ואני מדגיש, זה רק דוגמה אחת, בין העקדה לבין מה שכתוב בתורה, ובין מה שהפך להיות האמונה היסודית המהותית שלנו. ויש לעניין הזה כמה וכמה וכמה דוגמאות. באמת, אפשר להאריך בזה, אני לא רוצה כרגע להיכנס. אבל הדוגמה הכי בולטת, הכי ידועה, הכי משמעותית, היא ההיעדר המוחלט של עולם הבא מתוך התורה. זו אולי שאלה אפילו עוד יותר גדולה מהעקדה. עולם הבא הוא אחד מעיקרי אמונה. עולם הבא הוא לא רק אחד מעיקרי אמונה, אלא הוא ממש תפיסת הקיום שלנו. העולם הזה דומה לפרוסדור, העולם הבא דומה לטרקלין, עדכן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. קשה למצוא ספר אחד שדן בעם ישראל, בקיום מצוות, ביסוד, בעיקרי אמונה, במה שלא יהיה, שלא מזכיר את העולם הבא. כיסוד, כבסיס, כעניין. תראו רק את דברי הרמב״ם פה שמצטטים בעמוד, שרם נגיע אליהם, הטובה הצפונה לצדיקים מחיי העולם הבא וכדומה. אין משהו, זה נכנס לתוך ספר ההלכה של הרמב״ם. בתנך, עולם הבא לא מוזכר. והוא לא מוזכר, אני רוצה לומר, הוא בצורה הרבה יותר אגרסיבית את השאלה, הוא לא מוזכר במקומות שממש נתבקש שהוא יהיה מוזכר. אני שוב אדגים את זה בשלוש דוגמאות. דוגמה ראשונה, זה כמובן שכר ועונש. התורה מלאה פרשיות שכר ועונש, בנבואה יש פרשיות שכר ועונש וכדומה, ואף אחת מהן לא מזכירה את העולם הבא. אפילו לא ברמז. כולן עוסקות בשכר ועונש בעולם הזה. דוגמה שנייה, אחת הבעיות האינטנסיביות ביותר שהתנ"ך עוסק בהן, שהן קשות כל כך לאדם מאמין, זו שאלת צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. שאלת תורת הגמול. העובדה שכתוב שאנחנו מצפים שהעולם מתנהג לפי כללים מסוימים, של צדיק וטוב לו, רשע ורע לו, אבל זה לא מה שקורה. והתחושה הזאת של האדם המאמין נמצאת בהיקפים עצומים, הקושי של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, נמצאת בהיקפים עצומים בתנך. ולכאורה תשובה שכל אחד היה אומר היום, היא שהחשבון לא נסגר בעולם הזה. חשבון נסגר בעולם הבא. לא רק זה, אלא אין מישהו מהראשונים שלא כתב, שחלק מהפתרון של בעיית צדיק ורע לו רשע וטוב לו, היא שהקדוש ברוך הוא נותן לרשע את שכרו בעולם הזה כדי שלא יגיע לו כלום בעולם הבא, ולצדיק את חשבון עוונו כדי שהוא יוכל לזכות בעולם הבא מלא. הכל, כל התיאוריות האלה כתובות. ואילו במקום, והשאלה של, רק בתנך זה לא מופיע. עולם הבא לא מופיע בשום מקום בתנך כפתרון לבעיית צדיק ורע לו רשע וטוב לו. ממש מתבקש שיופיע. דוגמה שלישית, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעבול תחת השמש? איזה תשובה הייתה ניתנת היום? תשובה של המדרש, תחת השמש אין יתרון, אבל למעלה מן השמש יש יתרון, כך אומר המדרש. אבל זה לא התשובה שקהלת מבקש. קהלת שואל מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש, ולאורך כל ספר קהלת לא מוזכר עולם הבא, אפילו אם תגידו והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה, גם שם לא מופיע עולם הבא. זאת אומרת ש... וההיעדר הזה הוא היעדר מאוד מאוד גדול, והוא יכול ללמד עד אחד. זאת אומרת, ועכשיו תבינו למה התכוונתי בתחילת הדברים, על שתי סוגיות. הדיספרופורציה הזאת, או איך שלא לקרוא לזה, יכול ללמד או משהו על התורה, או משהו על עולם הבא. כן? או משהו... זאת אומרת, משהו שאנחנו צריכים לתת מענה לשאלה הזאת. מי שהקשיב טוב למבוא למשנת הרב קוק, עסקנו בתשובתו של הרב קוק לעניין הזה, שהיא שונה מאוד מזו של כל הראשונים. אם אני אספיק, אני אסגיר משהו בסופה, בסוף השיעור, אבל אני לא בטוח. בכל זאת, בשאלה הזאת עסקו הרבה מאוד מהראשונים. הרבה מאוד מהראשונים, אני רוצה שנבחן כמה מהתשובות שניתנו בראשונים לשאלה הזאת, כדי בעיקר שהשאלה הזאת תהווה הזמנה לדיון, אני מבין שזה על רקע לימוד ספר הכוזרי, יהיה פה הזמנה לפתיחת אופקים מאוד מאוד גדולים, הן על התורה והן על העולם הבא. אבל נתחיל קודם כל ברמב״ם. הרמב״ם, אני לא יודע אם הוא היחיד, אני לא... זה, אבל הוא הבולט בין הראשונים שלא הסכים עם השאלה. כן? כלומר, לכן, עד שאני הצגתי את זה בצורה כזאת דרמטית, הרמב״ם לא היה מסכים עם השאלה. ולמעשה, מבחינה מסוימת, הרמב״ם לא מסכים עם השאלה, ומעלה שאלה אחרת, מתרץ תשובה אחרת וכזה. בואו נראה את ה... למה אני טוען שהרמב״ם לא מסכים עם השאלה? נקרא את ההתייחסות של הרמב״ם לעולם הבא פה בהלכות תשובה. הטובה הצפונה לצדיקים היא חיי העולם הבא. והיא החיים שאין מוות עמהם והטובה שאין עם הרעה, הוא שכתוב בתורה למען ניטב לך וארכת ימים. מפי השמועה, כידוע לכם, שמועה בלשון הרמב״ם בדרך כלל זה הלכה למשה מסיני. כלומר, מסיני למדנו, למען ניטב לך לעולם שכולו טוב וארכת ימים לעולם שכולו ארוך. וזהו, העולם הבא. אז אם כן, לפי הרמב״ם, עולם הבא כן כתוב בתורה. פשוט כתוב. בכל המקומות שבהם יש איזושהי וריאציה, למה ניטב לך וארכת ימים, אז עולם הבא, בעצם אנחנו למדים מכאן שעולם הבא כן כתוב בתורה. הרמב״ם חש חוסר נוחות בקביעה הזאת של עצמו, שהרי איך זה מסתדר עם העובדה שפרשיות שכר ועונש כולן בתורה לא כוללות את העולם הבא, אלא ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ואכלת בשבעתה, ועצרת השמיים, ולא יהיה מטר, זה לא עולם הבא. אומר הרמב״ם, גם כן, רמב״ם מאוד נודע, זה כאן ארוך, אני לא אקרא אותו. התשובה המפורסמת של הרמב״ם לשאלה הזאת היא שבעצם מה שאנחנו מכנים פרשיות שכר ועונש, הם לא פרשיות שכר ועונש. מה שאנחנו מכנים, והיה עם שמוע למשל כפרשת שכר ועונש, זה בבחינת הבא להיטהר מסיים בידו, הבא להיטמא פותחים. כלומר, מה שכתוב הוא שאם והיה אם שמעתי שמואל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, אני אתן לכם את האפשרויות להמשיך להיות דבק במצוות. ונתתים את ארצכם בעיתו, יורי מלקוש, וספתה דגניך. ויחס וחלילה יפתה לבבכם, ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוותם להם, אז אני אשים לכם מקלות בגלגלים. אבל אין לראות בבעיה עם שמה פרשיות שכר ועונש. כמובן שדברי הרמב״ם עדיין מעלים שאלות רבות. עדיין מעלים שאלות רבות כגון, הבה נניח שהרמב״ם צודק, אז נחליף את השאלה בשאלת היעדר העולם הבא לשאלת הפרופורציה. כן, כלומר, עדיין לבוא ולטעון שהשכר העיקרי נלמד מפי השמועה. וכל התורה כולה עוסקת בהבא להיטהר וכדומה, זה נראה קצת קשה. נראה אפילו כמעט, הייתי אומר, לא סביר. אבל בכל זאת, כפי שאמרתי, זוהי משנת הרמב״ם, והרמב״ם, לא היה מסכים עם השאלה הדרמטית שהצבנו בתחילת הדברים. רוב הראשונים שאני מכיר לא הלכו בדרכו של הרמב״ם. רוב הראשונים הכירו בשאלה, ולצורך העניין הזה, השיעור היום נבחן שלושה מן הראשונים. נבחן את הראשון בפתיחה של התקופה החדשה של הפילוסופיה, כלומר רס"ג, רבי סעדיה גאון. נבחן את אבן עזרא, ונבחן את הכוזרי. בסדר, את התשובות של הכוזרי, ולאור זה נראה איזה פה. כפי שאמרתי, השיעור הזה יותר מאשר לתת תשובות, הוא שיעור של הזמנה לאופק חשיבה מאוד מרתק. אמר אם כן רס"ג כך, ואם יאמר האומר, הן לא נמצא מה שנזכר בתורה מן הגמול, כי אם בעולם הזה בלבד, אתם שמים לב שהרס"ג מסכים עם השאלה, שהצבנו בתחילת השיעור, והוא מה שכתוב בפרשת אם בחוקותיי ובפרשת והיה אם שמוע תשמעו, נאמר כי הבורא לא עזבה מפלי גמול העולם הבא, כאשר אנו עתידים לראה, ולא היה המפורש בהצלחת העולם הזה ורעתו, כי אם לשתי סיבות. אחת מהן שגמול העולם הבא מפני שאין עומדים עליו כי אם בשכל כאשר בארנו, לא זכרתו הוא התורה כי אם בקצרה, כאשר עשתה בהיצה בשם אלוקים על האדם לאמור ולא אמרה, אנוכי השם אלוקיך לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, כי השכל מורה על כל אלה. אבל להרעתה ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל, מפני שאין השכל מורה עליו. וכן לא הזכירה הגמול האחר בעבור שסמכה על השכל שיורה עליו. והשנית, כי הנבואה ממנהגה להרחיב בדברים שהצורך מביא עליהם בקרוב, הוא תקצר בדברים הרחוקים. וכאשר היה צורך העם בעת שניתנה להם התורה לידיעת עניין ארץ כנען אשר הם באים אליה, הרחיב עליהם בפירושו ובמה שיש בו מפרי עבודתם והמרותם, ועל כן התחילה במטר, ובמה שפרש בפרשת כי הארץ אשר אתה בשמה לרשתה לא כארץ מצרים היא, הצופה, ורמזה על הרחוק במאמר קצר, לא בפירוש רחב. אם כן, לפי דעת רבינו סעדיה גאון, העובדה שהעולם הבא לא מוזכרת בתורה לא מלמדת שום דבר על העולם הבא. אלא אם למדת משהו מאוד משמעותי על התורה. אמרתי שאת הדיספרופורציה הזאת אפשר לפתור באחת משתי שאלות. או בהבנת העולם הבא, או בהבנת התורה. רבנו סעדיה גאון בא ואומר, קודם כל, עולם הבא זה ודאי קיים. ואיך אני יודע שזה ודאי קיים? כי את קיומו של עולם הבא ניתן להוכיח על ידי השכל. לא הבנו פה את ההוכחות. זאת אומרת, אין פשיטה, זה הסברה, היסוד, ההוכחה, הכל זה וכדומה, עולם הבא בוודאי קיים. אז למה הוא לא מוזכר בתורה? כדי לענות על השאלה למה הוא לא מוזכר בתורה, צריך לבחון מה התורה עוסקת בו ומה התורה לא עוסקת בו. אומר רפוא רבי סעדיה גאון, תשים לב לעובדה הבאה. התורה מעריכה מאוד בעניינים, שבן אדם למקום, בחידושים הגדולים שלה, בחוקים, בדברים שבחוסר יכולת להבין, פרשת מאכלות אסורות, פרשת תזריע, פרשת מצורע, תראו איזה עריכות, ועל העניינים שהם מובנים מעליהם, התורה לא מעריכה. למשל, בחנו את עשרת הדיברות קורא לנו הרס"ג. בעשרת הדיברות כתוב, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה. ורחה את שעקר, זה הכל. ואילו, בעשרת הדיברות, כן כתוב, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, זכור את יום השבת לקדשו, כן. כלומר, צריך להבין בכלל, שהתורה לא משקפת את האמת. התורה גם לא משקפת את המשקל הנכון, האמיתי של הדברים. אלא התורה משקפת מה שכתוב בתורה, מה צריך לחדש לבני אדם ומה לא? כן? בוא נקרא את זה עוד פעם, כן? אחת מן השורה שלישית. שהגמול בעולם הבא, גמול העולם הבא, מפני שהם עומדים עליו כי אם בשכל כאשר בארנו, לא זכרתהו התורה כי אם בקצרה. כן? כלומר, התורה כותבת ממש בקצרה, כי מבינים על זה בשכל. כאשר עשתה ביצה בשם אלוקים על האדם למור, כן, כלומר, כן, מכל פרי העץ הגן ויכול תאכל וכל זה, בזה היא כן העריכה. למה היא העריכה? כי זה לא מובן מאליו. ולא אמרה, אנוכי השם אלוקיך לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. למה? כי השכל מורה על כל אלה. אבל להיראתה ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל מפני שאין השכל מורה עליו. וכן לא הזכיר הגמול האחר בעבור ששמחה לשכל שיורה עליו. זה תירוץ. עכשיו אתם מבינים למה אני כל כך מתפעל מדברי הרס"ג האלה. כיוון שהרס"ג מזמין אותנו לזעזוע דרמטי בהבנת התורה. לזעזוע דרמטי. הוא אומר, אל תטעו בשאלת הפרופורציות או בשאלת הנושאים שהתורה עוסקת בהם. אני אגיד זה בצורה הכי קיצונית שאני יכול להגיד. מה שלא כתוב בתורה, זה יכול לנבוע מאחת משתי סיבות. או שהתורה, זה לא נכון לפי התורה. התורה לא מחייבת את זה. או שזה כל כך המובן מאליו על פי השכל, שהתורה בכלל לא מטריחה את עצמה לכתוב אותו. אתם מבינים את הנקודה הזאת? זה גורם לך בעצם, באמת, זעזוע עצוב. כי בהחלט יכול להיות, אני זוכר שהרם שלנו, בכיתה ת', הרם החרדי היה אומר, איפה כתוב בשולחן ערוך שאסור להתפלל כשאתה מסובב חתול שחור מעל הראש? מה הרס"ג היה עונה? באמת זה לא כתוב? אבל למה זה לא כתוב? כי זה מובן מאליו. זה דבר מאוד, למשל, תן דוגמה. איפה כתוב בתורה שאסור לקחת סמים? לפי זה הלכה בכלל, אסור לקחת סמים. גם שאלה קשה. שאלה באמת קשה. איזה סוג תשובה הרס"ג בעצם פותח בפנינו? אתה יודע למה זה לא כתוב בתורה? כי לא צריך לכתוב את זה. לא צריך לכתוב את זה, כן. לא נכון, לא תרצח לא מובן מאליו. שהרי יש דין רודף, ודין מוסר, ודין מלחמה, ודין הרוגי בית דין, וכדומה. כלומר, יש רציחות מותרות, ואפילו שהן חובה. אז זה יותר מורכב. את הרעיון הזה, אגב, מי שכתב אותו בזמננו, הרב עמיטל מאוד אהב לצטט את זה גם, זה הרב קוק, זכר צדיק לברכה, על נושא שלא כתוב בתורה שאסור לאכול בשר אדם. לא כתוב. הרמב״ם אומר שזה אמנם איסור עשה, כי הרמב״ם אומר, את זה תאכלו, אז אם כתוב את זה תאכלו, משמע ש... את כל הדברים האלה יחלו, והרמב״ם חולק עליו, הרמב״ם אומר, אין איסור עשה. אז מהסיפורים המיתולוגיים של הישיבה, אני מניח שאתם מכירים אותם, המיתולוגיים, מיתולוגיים, אבל בדרך כלל סיפורים כאלה הם גם לא נכונים. מסופר על זה שפעם הרב עמיטל והרב ליפשטיין ישבו ביחד בטיש ושאלו את שניהם, אתה הולך במדבר ואתה עומד מרעב. לידך, החבר שלך נפטר, ולידך כבשה ששחטת אותה בהגרמה. כלומר, קצת פסלת בשחיטה. את מה אתה אוכל? את החבר או את הכבשה? אז הסיפור מספר שהרב ליכשטיין אמר את החבר, והרב עמיטל אמר את הכבשה. אז אני לא... זה סיפור שאני שמעתי בגילכם. אז אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל זה מהסיפורים המיתולוגיים של הישיבה, שמסתובבים הרבה, כן? אבל אני חוזר לענייננו. כלומר, תבינו שתשובת הרס"ג פותחת בפנינו איזשהו אופק ממש דרמטי ביחס לתורה. התורה לא כותבת את המובן מאליו. התורה לא מעריכה בדברים שהם ברורים על פי השכל. וכיוון שעולם הבא כל כך ברור על פי השכל, וכל כך ברור שזאת תכלית הקיום, וכל כך ברור שזה השכר והעונש, התורה בכלל לא כתבה אותו. אני אומר עוד פעם, התשובה של אני אומר את זה פעם האחרונה, התשובה של הרס"ג היא בעצם מחייבת אותנו ב... דרמה עצומה בהבנת מה כתוב בתורה ומה לא כתוב בתורה. ופתאום התברר לנו שהדברים המובנים מעליהם ושכליים וכדומה לא כתובים בתורה, ומכאן, כפי שאמרתי, אגב, אני אחזור רגע לרב קוק על אכילת בשר אדם, אז מי שכתב את זה הרב קוק באחד המאמרים שכתב מאוד בצעירותו, רק שנייה אחת, אז הוא כתב שהתורה לא אסרה בשר אכילת אדם, כי אני, כשאני מסביר את זה ברמות יותר נמוכות, אני אומר, תארו לעצמכם שהיה כתוב עכשיו בדרך לבית מדרש, בחורי ישיבת הר עציון מתבקשים לא לגנוב. זה נכון שאתם מתבקשים לא לגנוב? כן? אבל למה הייתם נעלבים מזה שהיה כתוב בחורי ישיבה ארצה מתבקשים לא לגנוב? מאותה סיבה התורה לא כתבה איסור אכילת בשר דם. כן.
איך הרב רק מחלק במצוות שמיעה זה שכליות
בתורה? לא, גם מצוות שכליות, לכן אמרתי, לא תרצח זו מצווה שכלית, וכן צריך לכתוב אותה כי היא יותר מורכבת. בסדר? כן.
זה תשובה טובה, אבל
מה
פתאום שעולם
הבא זה מובן מאליו, יש הרבה... אז צריך ללמוד את כל שרטט ברס"ג. אתה מבין? מבחינת הרס"ג זה מובן. אתה רואה שהוא כותב את זה, אוקיי? אני לא הולך לחפור, אמרתי זה נושא לשנה. אני לא הולך לחפור כל כך עמוק עכשיו, למה הרס"ג אומר שעולם הבא זה מובן מאליו. אבל תסכים רק שזה כתוב, קודם כל. עכשיו, don't be lazy, מה שנקרא, תתחיל, תקרא את כל פרק ת', אתה רואה, כן.
אז מה הרמה ההלכתית שהדברים שמובנים מעליהם
זה הסיפור בין הרב המיטל, שאלה את מי אתה שואל, אתה מבין? כלומר, זו באמת, לכן אמרתי, הרס"ג פה מזמין לזעזוע עצום לגבי תוקפם ההלכתי. היה עכשיו ויכוח רבני מאוד גדול, יש לנו פורום של רבנים, ויכוח רבני מאוד גדול, ממש מהקצה עד הקצה. אני רק אתן דוגמה למשהו אחר, למשל, לא למשל, כלומר, הדיון היה זה. ביום רביעי, ערב ראש השנה, נעצר בן אדם על רצח והובא בפני שופט והוארך מעצרו עד יום ראשון אחרי שראש השנה. בסדר? כלומר, רביעי היה ראש השנה, חמישי שישי שבת. ביום רביעי בערב, בשעה שש בערב, נמצא הרוצח האמיתי. יושב בן אדם עכשיו בכלא לחינם, במעצר. השופט התורן הוא אדם דתי. האם מותר לו לחלל יום טוב לנסוע באוטו כדי לשחרר אותו? והנה דוגמה, עכשיו חלק מהרבנים אמרו, זה לא פיקוח נפש, בהנחה שזה לא פיקוח נפש, כן? זה לא פיקוח נפש, נדמה לי שסיפרתי את זה שבוע שעבר או משהו כזה, זה לא פיקוח נפש או משהו כזה. וחלק מהרבנים אמרו שזה לגזול את חירותו של אדם, זה הדבר הכי נורא שיכול להתרחש. הכי נורא שיכול להתרחש. ולכן פשיטה שמותר, זה אם שאלת על המעמד ההלכתי, אתה מבין? רק דוגמה לדיון. בסדר? כן. רגע, רגע. אתם שאל. אוקיי. טענה השנייה של הרס"ג היא מרעישה לא פחות. היא מרעישה לא פחות. גם כאן הוא אומר, כלומר, קודם כל אני אסביר את המכנה המשותף בינה לבין הטענה הראשונה. המכנה המשותף בינה לבין הטענה הראשונה הוא שהתורה לא משקפת את האמת ואת המשקל הנכון של הדברים, להפך, מבחינה מסוימת אפילו הפוך, לאור התשובה הראשונה. דווקא החידושים של התורה כתובים בתורה, אבל לא המובן מאליו שלה. והמובן מאליו הוא בעצם יותר גבוה מהזה. אלא, התורה נכתבה למדגישה בעיקר את מה שאנחנו צריכים למגמה הבאה. כן? למגמה הבאה. כלומר, אם אתה שואל מה התורה משקפת, התורה משקפת את מה שעם ישראל צריך ב-40 או ב-11 יום הקרובים, כלומר עוד לא יודעים שחטא את העגל, התורה משקפת את ההוראות הראשונות בארץ ישראל. היא לא משקפת מה, היא לכן למשל היא לא עוסקת בירושלים. היא אומרת יום אחד אני אבחר מקום, נדבר על זה. כן, אני קורא לזה המקום אשר יבחר השם. שוב, זו תשובה שהיא, אני חושב שהיא מנערת אותנו לגבי התורה לא פחות מהתשובה הראשונה. וכיוון שלום הבא, זה סוף החיים. הרי אף אחד מכם כרגע לא מתעניין בדיוק באיזה חלקה הוא יקבל בעולם הבא. אז התורה לא צריכה עכשיו לכתוב את זה. בואו נקרא את זה בפנים, נראה שזה כתוב. התשובה השנית, והשנית, אתם רואים 4 שורות מסוף הפסקה. והשנית, כי הנבואה ממנהגה להרחיב בדברים שהצורך מביא עליהם בקרוב, ותקצר בדברים הרחוקים. וכאשר היה צורך העם בעת שנתנה להם התורה לידיעת עניין ארץ כנען אשר הם באים אליה, הרחיב עליהם בפירושו ומה שיש בו מפרי עבודתם ואמרותם, ועל כן התחילה במטר ובמה שבפרשת כי הארץ את השבה שם על הרשתה, לא כי ארץ מצרים היא הצופה, ורמזה לרחוק במאמר קצר, לא בפירוש רחב. כלומר, פרשיות שכר ועונש של התורה, בסופו של דבר את השכר ועונש הראשוני אני הולך לקבל בחיים. האומה הישראלית הולכת לקבל בחיים, אם תהיה בסדר יהיה גשם, אם לא תהיה בצורת. התורה כותבת למגמה הבאה. התורה לא כותבת עד סוף העולם. רק רומזת. עכשיו אני אומר שוב, זה חידוש לא פחות דרמטי מהחידוש הקודם. הצד השווה שבתשובות הרס"ג, הצד השווה שבתשובות, בשתי תשובות הרס"ג, זאת העובדה, אני אומר אותם, שוודאי, זה העובדה שאתה, דיספרופורציה בין מעמדו של העולם הבא, מעמדו האמיתי של העולם הבא, ובין העובדה שלא כתוב בתורה, צריך לפתור לאור שינוי במה אתה מצפה שיהיה כתוב בתורה. השאלה נבעה מהציפייה שיהיה כתוב בתורה את כל את המשקל הנכון הנצחי של אמונת ישראל. ולכן אתה ציפית שיהיה כתוב בעולם הבא. אבל אתה צריך לשנות את דעתך ואת עמדתך ואת הבנתך ביחס לשאלה מה זו תורה. וברגע שאתה שונה את הבנתך ביחס לשאלה מה זו תורה, ממילא הציפיות שלך ימצאו מקום אחר. כן.
אנחנו
מצפים
שיהיה
נדון
כמשהו שעומד ברקע לכל הנושאים
שקשורים
לתורה, כל הנושאים
הכי קונקרטיים בשעת כתיבת
התורה.
בסדר. בסדר, עכשיו צריך, אתה נענה להזמנה עכשיו להתחיל לבדוק את כל התורה, את כל מה זה, אני מסכים איתך, אבל אני רוצה לעצור את הדיון פה, כי אני רוצה להסתכל על אפשרויות אחרות. בסדר? אוקיי. אבן עזר, כן.
זה גם אומר משהו על העולם הבא. זה אומר העולם הבא הוא לא כזה חשוב
לא,
בחיים. דדה זה הוא קיים, אבל יודע לדדה מה אתה עושה מחר.
אני, יכול להיות שאתה הולך קצת רחוק מדי. זה לא בדיוק, הדבר הזה לא כתוב בעולם, בדברי הרס"ג. אני חושב ש... יכול להיות, כשנגיע לכוזרי, יכול להיות שזה יותר כתוב בכוזרי, בוא נעזוב את זה כרגע, אוקיי? אני אשתמש בספרה הזאת אבל יותר מאוחר. אוקיי, אבן עזר. מה שמרתק באבן עזר זה שהוא כותב בדיוק להפך. שימו לב, שורה רביעית מלמטה. ולפי דעתי, הוא בהתחלה מצטט את רב היי גאון שבעצם אומר את התשובה של רס"ג, כן? כי לא הוצרך הכתוב לפרש דבר העולם הבא, כי היה ידוע בהעתקה. כן, שוב, אתם רואים, זה אותה תשובה. כלומר, זו תשובה, כנראה שתשובה מתקופת הגאונים. זה לא סתם איזה משהו של רס"ג. רס"ג זה אף פעם לא משהו סתם. אבל זה, אלא בעצם זה כנראה הייתה עמדת הגאונים משנתו של רס"ג. אבל עכשיו אומר אבן עזרא בדיוק לכיוון ההפוך. ולפי דעתי, שהתורה ניתנה לכל, לא לאחד לבדו, ודבר העולם הבא לא יבינו אחד מיני אלף כי עמוק הוא, ושכר העולם הבא תלוי בדבר הנשמה, והנה הוא חלף עבודת הלב, עד פה הבנתי, מפה אני לא מבין, אני רק קורא, ועבודתו להתבנן מעשה השם כי הם הסולם לעלות בו אל מעלת דעת השם שהוא העיקר, והנה גם התורה בערה למשכיל דבר עץ החיים, והנה יש כוח לנצח הקרובים או לנצח הקרובים, והאוכל מעץ החיים בחי לעולם כמלאכי השרת, וכן במזמור לבני קורח שימו זאת כל העמים, והסוד אך אלוהים יבדה נפשי מיד שאול כי ככני סלע, וכן אחר כבוד תיככני, והנה הם שניהם לקיחה, כאשר עם דבר החנוך וליהו, ובחר שאמר ועיקר פידו נפשם, איך אמר יבדה נפשי, והמשכיל יבין. קודם כל יש הוכחה שאני לא משכיל. כן, כלומר, עכשיו זה דבר ידוע באבן עזרא, כן? זה דבר ידוע באבן עזרא, שהאבן עזרא כשהוא כותב את החידושים הכי גדולים שלו, הוא כותב אותם מוצפנים. הוא עצמו כותב את זה, שהוא כותב מוצפנים, כן? ואם תדע סוד שני, למשל, אחת השאלות הגדולות בתורה שבכתב, זה העובדה שיש עדויות בתוך התורה שבכתב, שהיא נכתבה הרבה אחרי משה רבנו. למשל, פרשת וישלח, ואלה המלכים אשר מלכו באדום, לפני מלוך מלך לבני ישראל. אז מתי נכתב פסוק כזה לכאורה? מתי הוא יכול להיכתב? אחרי ש... איך אתם יודעים שאף אחד לא יכול לכתוב מסמך שנתיים לפני הספירה? אתם מבינים? או אני אשאל את זה בצורה כזאת. איך אתם יודעים שבית כנסת של רש"י לא הסתובבו אחורה בבואי ושלום? פשוט אחד עוד לא חובר. כן, רבי שלמה הלוי אלקבץ חי 400 שנים אחרי רש"י, כן? כלומר, אז אותו דבר, אז יש הרבה סימנים כאלה, כן? או... אני יודע, ובני ישראל אכלו את המן עד בועם על ארץ נושבת. אתה יכול לכתוב כזה דבר? כן, ויש עוד פסוקים כאלה, כן? יש עוד פסוקים כאלה. אז האבן עזרא מונה 12 פסוקים כאלה, שלא לדבר על 8 פסוקים האחרונים בתורה, ואומר, ואם תבין סוד 12, משהו מעין זה, כן? כלומר, יש לה אבן עזרא, מי שרוצה לראות, זה מאוד מרתק לראות בתחילת ישעיהו מ', כן, על ישעיהו הראשון, ישעיהו השני, שלא ביקורת המקרא המציא את זה, או לא התמודד את זה, והוא כותב דברים מאוד 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 ככה קשים להבנה, והרבה עסקו בשאלה הזאת באבן עזרא. זאת שיטתו, שיש איזה דברים ככה משמעותיים שיכולים להביא לכפירה גדולה, וזה, אז הוא כותב אותם בצורה אזוטרית. אז כפי שאתם רואים, אני לא מבין את כל מה שהוא כתב, אבל בכלל מבין את המילים הראשונות. המילים הראשונות בעצם של אבן עזרא מתאימות גם לשאלת הרמב"ן בתחילת ספר בראשית וכדומה. זו בדיוק ההנחה הפוכה. תורה דיברה בלשון ואדם. תורה ניתנה לבני אדם. כן? וכיוון שהיא ניתנה לבני אדם, אז התורה מדברת אל בני אדם. אשר על כן, התורה לא עוסקת בדברים קשים, מוזרים, אילאיים, בלתי נתפסים על ידי בני אדם רגילים. בנתתי עשב ושלך לבהמתך, כולנו מבינים. עולם הבא אף אחד מאיתנו לא מבין, או רק המשכילים מבינים. וכיוון שהתורה ניתנה לבני אדם, וניתנה כדי שיבינו אותה, אז משהו בנוסח דיבר הכתוב בהווה. התורה העבירה את המסרים שלה על ידי סיפורים, התורה העבירה את המסרים שלה על ידי מצוות, והתורה לא עסקה בשאלות תיאולוגיות מסובכות. לא עסקה. למשל, התורה מתארת את הקדוש ברוך הוא כבעל גוף. יש לו יד, עיני השם, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. התורה מתארת את הקדוש ברוך הוא כמישהו שהוא מתחרט, וינחם השם, על אשר עשה את האדם וכדומה. התורה, זה הרמה שהתורה מדברת אליה אלינו. כיוון שכך, התורה גם לא העריכה בעניין העולם הבא, כמעט לא, כי הוא מסובך, הוא קשה להבנה, הוא, זה דבר שתלוי בנשמה, וחלף עבודת הלב, ועבודתו להתבנן מעשה השם, וכדומה, זה הסולם לעלות בו אל מעלת השם, שהוא העיקר, זה לא מכוון אל רוב הנמענים של התורה. עכשיו שימו לב, מה המכנה המשותף של תשובת הרס"ג, ומה ההבדל? המכנה המשותף של תשובות הגאונים לאבן עזרא, שאת הפער בין העולם הבא לבין, בין מרכזיות העולם הבא לבין ההופעה של זה בתורה, צריך לפתור לא על ידי המעטת עניין העולם הבא, אלא על ידי שינוי הציפיות שלך, ממה יהיה כתוב בתורה. אלא שלדעת, ההבדל הוא רק שלפי הגאונים, מה שכתוב בתורה זה דווקא חידושים. והעולם הבא זה המובן מאליו. לפי אבן עזרא זה בדיוק הפוך. מה שכתוב בתורה זה רק הדברים הפשוטים, והדברים שהם לא ניתנים להבנה, או שניתנים להבנה רק על ידי גורמים מאוד מאוד מועטים, הדברים האלה לא יכתבו בתורה. אוקיי? אז זה תשובת אבן עזרא. שוב, אתם מבינים שיש פה הזמנה. יש פה הזמנה לדיון. האם אתה באמת בא ואומר ככה שהתורה מכוונת, אלה דברים שאנחנו מבינים, אלה פשטות, פירושו של דבר ש... למשל, אחת התוצאות של הדיון הזה, היא מה אם כן באמת צריך לעשות עם כל התארים המוגשמים של הקדוש ברוך הוא, עם מה שמתואר בתורה, זה פותח הרבה מאוד פתחים לעיסוק ולדיון, אני רק הערתי על הנקודה הזאת. עכשיו, אבא נראה את דברי רבי יהודה הלוי, שהם באמת מרכזיים ביותר. אמר הכוזרי, והלא יעודי הדתות האחרות עשירים יותר ומושפעים מיהודיכם. עכשיו, גם זו סוג של דרך לשאול על היעדר העולם הבא. בסך הכל, מה שהתורה מבטיחה הוא די מאכזב. הוא די מאכזב. נתתים את ארצכם ביתו, יורם מלכוש, וספתה דגניך, תירושך, ויצרח, זה מה שמבטיחה. למי שישמע אותה מצוות, ואומר אם כן, מלך כוזר שואל את רבי יהודה הלוי, זה הכל. תראה, מה הדתות האחרות מציעות על העולם הבא שלהם. אז החבר אומר, עזוב, אל תתפעל מזה. למה? אך כל אלה יהודים לאחר המוות ובחיים אין דבר מהם ואין גם דבר אשר יורה עליהם. הוא ענה לה חבר, אין לי בעיה. מה שכתוב בדתות האחרות, הם יכולים לכתוב ששהידים מקבלים 72 תעולות בעולם הבא. מה מפריע להם לכתוב? אני יכול להבטיח שבאמת אני עכשיו אעמוד ואני אגיד, כל מי שמצביע למפלגה שלי יזכה לחיי עולם הבא. מה מפריע לי להגיד כזה? אמרו את זה, מה מפריע לי להגיד את זה? כן, מה מפריע להגיד את זה? כלומר, אל תתפל, זה שהדתות האחרות מבטיחות כל מיני הבטחות, הבטחות כל אחד יכול להבטיח. אבל מה אתה מתפעל? מה העובדה שמבטיחות יותר מאיתנו? אמר הכוזרי, או, אתה כמה שאתה צדק, ואני אראה לך לא רק שההבטחות הם יכולים להבטיח מה שהם רוצים, אלא שגם הם לא מאמינים בהבטחות שלהם. איך אני יודע שהם לא מבטיחים בהבטחות שלהם? גופיו, אמר הכוזרי, נכון הדבר? עדיין לא ראיתי איש מן המאמינים ביהודים ההם מתאבל להחשתיו? בסופו של דבר, כל בני אדם מכל הדתות לא רוצים למות. לא רוצים למות. אז אם הם באמת היו מאמינים בכל הדברים שנמצאים בעולם הבא, אז למה הם לא רוצים למות? כן? ולהפך, אילו יכול לדחותם ולאחר בועם לאלף שנים, ולהישאר עד אז בכלא החיים עם כל איסורי העולם הזה, ועם הצבן אשר היה בו, שבו היה בוחר בכך, כן? זאת אומרת, רוב בני אדם הם כאלה. אוקיי, אז בזה גמרנו, תפסיק להתפעל מכל הדברים האחרים. אבל עכשיו המלך, החבר שם לו מלכודת. אך מה לדעתך יאמר האיש שראה בעיניו את המעמדים הגדולים, בהם נגלה כבוד מלכות השמיים? כלומר, מה איפה, לפי דבריך, מה אתה מצפה ממי שכן יודע בוודאות שיש עולם הבא? אז אמר הכוזרי, זה בלא ספק יתאווה, כי תהיה נפשו תמיד נפרדת מחושה ותישאר תמיד נהנית מן הזיו ההוא. איש כזה ודאי מתאווה למות. עכשיו באה אחת הפסקאות המאוד מאוד מיוחדות בספר הכוזרי. אמר החבר לא חן. לא חן, אלא יהודינו הם כי נדבק בעניין האלוהי על ידי הנבואה וכל הקרוב לה, וכי יתחבר העניין האלוהי בנו באותות גדולה, במראות כבוד ובנפלאות. כלומר, אם אתם שמים לב, רבי יהודה הלוי, לפחות כרגע, תכף נראה שתשובה יותר מורכבת, לא פותר את הבעיה כמו כל הראשונים על ידי שינוי מה כתוב בתורה, אלא פותר את הבעיה או מתייחס לבעיה קודם כל על שינוי היחס לעולם הבא. ותכף נראה שרבי יהודה הלוי לא כופר בעולם הבא, חס וחלילה. אבל רבי יהודה הלוי אומר כי בני אדם חיים, הציפיות הגדולות שלנו הם לראות את ההתקשרות בעניין האלוקי בחיים. כלומר, התורה משקפת בדיוק את אמונת ישראל. תשומת הלב שלנו ניתנת לגילוי אלוקים בחיים. שוב, כשאני למדתי את זה בתיכון, הייתי צריך להסביר את זה, אז הסברתי את זה ככה. מה ההבדל, כדי להסביר, מה ההבדל בין רס"ג וכדומה לבין רבי יהודה הלוי? אני משווה את זה בין מישהו בשריון לבין מישהו בסיירת מטכ"ל. לעניין הזה, כן? מישהו בשריון, כשאתה רוצה לפתות אותו, לעשות את זה, אתה אומר לו, תשמעו, תהיו חיילים טובים, תצאו הביתה לשבת. לעומת זאת, מישהו בסיירת מטכ"ל, לא שהייתי שם, אבל אני מעריך, אומרים לו, אם אתה תהיה חייל טוב, תוכל להיות חייל טוב. כן? כלומר, תוכל להשתתף במשימה. תוכל לצאת למבצע. זאת אומרת, רבי יהודה הלוי אומר, התורה משקפת בדיוק את התודעה שהיא מצפה. תודעה שלנו. כשאנחנו מקיימים מצוות, העולם הבא לא נמצא בתודעה שלנו, לא בגלל שזה רחוק, לא בגלל שזה מובן מאליו, לא בגלל שזה לא מובן בכלל לא, אלא בשל העובדה שמה שאנחנו רוצים לראות זה תוכחות שכינה פה, כאן, עכשיו, בחיים הממשיים. זה הציפיות שלנו. ביום שאנחנו נזכה שהגשם והבצורת יהיו פונקציה ישירה של ההתנהגות הרוחנית שלנו, זה היום שבו אנחנו נחוש במלוא הפאר והעוצמה והתשוקה וכדומה את ריבונו של עולם, לא בעולם הבא. שימו לב, הוא כותב את זה מפורש. לכן לא נאמר בתורה, אם תעשו ככל המצווה הזאת אביאכם אחרי מותכם אל גנות ואל מקום תענוגות, כי אם ויתם לי סגולה ואני אהיה לכם לאלוהים, ואני אגחם, ואנשים מכם יהיו עומדים לפניי ועולים השמיימה בחיים, כן, כאותם שהיו מתהלכים בחייהם, בין המלאכים. והמלאכים יראו לכל אחד מאלה בן אדם להבדיל בינו לבינם. ואף מלאכיי יהיו מתהלכים בקרבכם בארץ, ותראו אותם בבואם בודדים ובמחנות לשמור עליכם ולהילחם לכם, ותאריכו ימים על הארץ שבסיועה הגעתם למדרגה הזאת, היא אדמת הקודש. יותר מזה, ויהיו הסבה בארץ הזאת ורעבת טובתה ורעתה תלויים בעניין האלוהי לפי מעשיכם. זאת אומרת, תוצאות הבחירות הן יהיו תוצאות שהן לפי מעשיכם, כן, קצת הגזמתי. כן, ויהיה מנהג הטבע נוהג בכל העולם כולו, אך לא בכם. כי כל עוד שכינתי שורה בקרבכם, תראו סבה בארצכם, וגשמכם יבואו כסדרם, לא יכחשו זמניהם, ותגברו במתי מספר על אויביכם, ובזאת תדעו כי עניינכם נוהג לא לפי חוקי הטבע, כי אם לפי רצוני. וגם זה גילוי שכינה, אך בעובריכם על דבריי, תראו רעב ובצורת ונגף וחיה רעה, גם בימים אשר כל העולם כולו שרוי בשלווה, אז תדעו כי עניינכם מונהגים על ידי דבר העומד למעלה מן החוק הטבעי. אז אם כן, קודם כל, זאת נקודה ראשונה. כן? נקודה ראשונה היא שהתורה משקפת בדיוק את התודעה שאני מצפה שאנחנו כאנשים מאמינים נחיה בה. מה הציפיות שלנו? לפי הרמב״ם, בתורה כתוב שהציפיות שלנו הם העולם הבא. לפי רס"ג ואבן עזרא, הציפיות שלנו הם העולם הבא, אבל בתורה זה לא כתוב. לא משנה כרגע למה. כלומר, לפי ההסברים שראינו. לפי רבי יהודה הלוי, התודעה שלנו כמקיימי מצוות היא הרצון להנחיח את הופעת האלוקים כאן ועכשיו במציאות הזאת. ובחיבור הגדול שבין שמיים וארץ, בין השכינה לבינינו, אנחנו עולים לשמיים בחיים, המלאכים מתהלכים בתוכנו בחיים. הסבה בחיים הוא תוצאה של 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 קיום מצוות ואי קיום מצוות. הרעב הוא סליחה, הסבה הוא תוצאה של קיום מצוות כמובן. הרעב הוא תוצאה של עבירות וכדומה. זאת התודעה שאנחנו חיים לאורה, והתורה משקפת בדיוק את מה שאדם יהודי חי בתוכו. רגע, אז איפה כן העולם הבא? תראו, איפה כן העולם הבא? זה אומר רבי יהודה הלוי, וכל זה נתקיים, כל היהודים הכלולים בתורתנו באו. אין לחוש איפה, פן לא יוסיפו להתקיים. לעומת זה, כל יהודי הדתות האחרות יכללם שורש אחד, והוא התקווה להיות קרוב לאלוה ולמלאכיו, ומי שהגיע למדרגה זו אמור, כן, לא לירא מוות, לכן תורתנו היא מוכיחה את יהודה במראה עיניים. אז לא ברור כרגע למה הוא מתכוון, אז מה זה העולם הבא? אם אני מבין, כן, אם אני נכון, המושג של עולם הבא אצל רבי יהודה הלוי, כי שמו כן הוא. זאת אומרת, זה לא עולם מנותק מתוכנו, אלא בעצם ההבדל בין חיים למוות, הוא הבדל מזרי. הוא הבדל מזרי, כלומר, בהתחלה אתה חי ואתה רואה את נוכחות שכינה בארץ, אתה חמי, כן, שאתה מת, כהמשך לכך שראית את נוכחות שכינה בארץ, אתה רואה, נשמתך רואה את נוכחות שכינה. כלומר, זה לא ברור עד הסוף מה כן משנתו ביחס לעולם הבא, יש עוד מקומות בספר הכוזרי, אבל הנקודה המרתקת אצל רבי יהודה הלוי, זו העובדה התורה עצמה מתייחסת לתודעה שצריכה למלא את האדם מקיים המצוות וחותר לקרבת אלוקים. בניגוד לכל התשובות האחרות שראינו, שתודעתו היא שהטובה הצפונה היא בעולם הבא, לפי רבי יהודה הלוי, הטובה צפונה כאן, במציאות הזאת. ומה שמרתק זה לא העשב, בשדך לבמתך בחלתה וסבתה. זה לא המטר. לא זה השכר. השכר הוא שהמטר הוא תוצאה של מעמד רוחני. זאת החוויה. כן? כלומר, זה כמו, אני יודע מה, לא המתנה שאתה מקבל, אלא תשומת הלב שנתן המתנה. למי אמא שלו לא אמרה לו ביום ההם או ביום הולדת שלה, אני לא צריכה מתנה בכלל, רק תנהג ילד טוב, תהיה ילד טוב, כן? או רק תשומת לב או משהו מעין זה, כן? כלומר, זה מה שצריך לדייק אצל רבי יהודה הלוי. אם הרמב״ם שאל, או אם כולם שאלו, איך יכול להיות ששכר גשמי הוא השכר של קיום המצוות? מה, הקדוש ברוך הוא נותן לי גשם, או נותן לי עשב בשדך כשכר לקיום מצוות? זה פשוט לא מתחבר אחד בשני. אומר רבי יהודה הלוי, לא העשב ולא המטר הם השכר, אלא השכר הגדול בעולם הזה הוא העובדה שזה פועל. הוא הנתינה, הוא עצם העובדה שהקבלה, או חס וחלילה, הלקיחה, המניעה, הם תוצאה, הם פונקציה של מעמד רוחני, של עולם רוחני, שבו אנחנו חיים. כן.
גם אנחנו חוטאים בעצם, יכול להיות שכר.
כי זה מה שהוא כותב את זה מפורש. הוא כותב, שים לב, הוא כותב, אך בעובריכם על דבריי תראו רעב ובצורת ונקף וחיה רעה. גם בימים, כלומר, באיזה מין צורה פרדוקסלית, כן? עצם העובדה שאנחנו זוכים להיות נענשים על ידי הקדוש ברוך הוא, כאשר אנחנו לא בסדר, היא, זה חלק מיהודי התורה, חלק, גם זה גילוי שכינה, כן? גם זה גילוי שכינה, וזה נקודה ככה מאוד מרתקת במשנתו, כן? כן. א', אני לא יודע. אני לא יודע. אבל את השאלה הזו, אני יכול לתת לך לפחות שבעה הסברים לדבר הזה. איך, למה אני סתם אמרתי שבעה? כי לשאלה הזאת נותנת אשתו של איוב תשובה אחת, איוב תשובה שנייה, אליפז תשובה שלישית, בלדד תשובה רביעית, צופר תשובה חמישית, אליהו תשובה שישית, והקדוש ברוך הוא תשובה שביעית. כן? כלומר, הנושא הוא, הרי התנ"ך עצמו לא נותן את העולם הבא כתשובה. לעבר, רבי יהודה הלוי הוא הכי טוב. רבי יהודה הלוי בא ואומר, תדע לך, בעצם בגדול התשובה תהיה שמערכת השכר והעונש לא פועלת, סליחה, שמערכת הטוב והרע בעולם היא לא חד-חד ערכית לשכר ועונש. טוב ורע יכול להיות בעולם גם לא כתוצאה משכר ועונש, כמו איסורים של אהבה. כמו למה נתעקרו אמהות, כדי, כי הקדוש ברוך הוא מצווה את זה. כלומר, יש עוד מערכות שפועלות. לא הכל שכר ועונש, אבל המכנה המשותף של כולם הוא שהם הטוב והרע בעולם הם תוצאה של השראת שכינה. רק השכינה לא פועלת רק, אתה מבין את התשובה לשאלה, כלומר, אתה שאלת, אם אתה בא ואומר שהכל פועל כתוצאה מהשראת שכינה, אז אני מצפה שיהיה צדיק וטוב, לא רשע ורע לו. לא הבנתי? אמת, אמת. עכשיו, אצל רבי יהודה הלוי הוא אומר, יש לך טעות לוגית. זה שאני אומר שהקדוש ברוך הוא עושה הכל, זה לא גורר בעקבותיו את העובדה שטוב ורע הם פונקציה רק של צדיק ורשע. יש עוד שיקולים אלוקיים לעשות טוב ורע. כן? אני נתת לך שני דוגמאות. איסורים של אהבה, התעקרות האימהות כדי לחלץ מהם תפילה, ועוד כאלה וכאלה. אז לכן אתה כאילו, אתה ערבבת שני סוגיות. כן? אז עכשיו, אם אני מסכם בעצם, אז יוצא שהדיון הזה, עכשיו אתם מבינים את המשפט שאמרתי בהתחלה. בתחילת השיעור. בעצם השאלה על מקומו של עולם הבא בתורה פותח לנו כאן פתח עצום. ולפחות מצאנו ארבע פתיחות באמת להרבה דברים רחוקים. האחד, שאלת את הרמב״ם, כן? כלומר, שהדבר עולם הבא כן כתוב בתורה, אבל אז עולה שאלת הפרופורציה בין דבר שכתוב בתורה מפי השמועה לבין שכר ועונש וקריאות שונות בתורה, והעובדה שהרמב״ם בעצם מלמד אותנו לקרוא את פרשיות השכר ועונש בתורה, לא כפרשיות שכר ועונש, אלא כפרשיות של הבא להתאר, כפי שהסברתי מקודם. שתיים, האמירה של רס"ב, שהתורה לא משקפת את מפת האמונה המלאה, בשאלת הפרופורציות וכדומה, היא משקפת דברים אחרים. היא משקפת רק את הדברים הלא מובנים מעליהם, או שהיא משקפת רק את הדברים הנצרכים עכשיו, ולא את הדברים לטווח ארוך, זה ממש פתיחה עצומה בעצם להתחיל לקרוא את כל התורה מחדש, כי רס"ג שולח אותנו לקרוא את כל התורה מחדש, או בעיקר הייתי בזה ככה, לקרוא את כל מה שלא כתוב בתורה מחדש, כן? זה בעצם מה שהוא שולח אותנו, ולשאול איפה זה נעוץ. ונתתי שתי דוגמאות, אחד איסור אכילת בשר אדם, שתיים לקיחת סמים, ושלוש, נכון, נתנו שלוש דוגמאות, שלילת חירותו של אדם שלא כתובים בתורה. הנקודה השלישית, כן? גם כן, הפתיחה השלישית או ההזמנה השלישית, אנחנו מקבלים מאבן עזרא בדיוק לכיוון ההפוך. תורה היא בשבילנו. בשפה שלנו. ואז כמובן נשאלת השאלה, האם התורה מצפה שאני אעשה פעולות של הפשטה? כלומר, היא דיברה עליי בשפה שלי. האם היא מצפה שאני אעשה פעולות של הפשטה, או שהיא מצפה ממני לחיות לאור השפה שלי? אני אדגים את השאלה. האם למשל התורה מצפה ממני להאמין שתפילה שלי משנה את את האלוהים? כן, וזו שאלה מאוד מרתקת, כי זה מה שכתוב בתורה וכדומה. או האם התורה מציירת לי באמת קשר מאוד אינטימי עם הקדוש ברוך הוא, כי יש לו יד, רגל, רצון וכדומה. וכמובן הפתיחה הרביעית, והיא הפתיחה של רבי יהודה הלוי, היא שהתורה משקפת בדיוק את הדרך שאנחנו צריכים לחיות בתוכה. אנחנו קרואים להתעלם מהעולם הבא. אנחנו קרואים להתעלם מהעולם הבא, אנחנו קרואים לחפש את הקדוש ברוך הוא, לחפש את התגלות שכינה, לחפש את המפגש שבין אלוקים ואדם כאן בעולם הזה, על האדמה, ושזה המקום או שזה הדרך, שזה המבט שלנו, ואלה צריכות להיות הציפיות שלנו, כאשר אנחנו חיים חיי אמונה במסגרת הקישור והדבקות שלנו בריבונו של עולם. זה משהו עצום, התשובה הזאת של רבי יהודה הלוי. וכמובן, אם הוא, רבי יהודה הלוי במקום אחר בספר כותב, כיום זה לא פועל, כי אנחנו עדיין מבחינה זו בגלות. אבל עצם הציפיות האלה לקשר הישיר, זה כמובן דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי, וזה בעצם חוזר למה שאתה אמרת מקודם, בתחילת השיעור, בתוך שאמרתי לך שנחזור בעצם לטיעון הזה. טוב, ארבע הזמנות, כפי שאתם רואים, זה אפשר שנה, באמת לדון בכל ההשלכות והשלכי ההשלכות של הדבר הזה, אני רק אדגים, רק עם דוגמה אחת. למשל, הרב קוק באמת מנסה באורות התורה להתמודד עם שאלת הפרופורציות של הרמב״ם. הזכרתי שלפי הרמב״ם יש שאלה של פרופורציות, כן, אם העולם הבא הוא כל כך מרכזי, אז למה הוא כתוב מפי השמועה מול הדברים האחרים וכדומה? והרב קוק כותב שבאינה חינמי, פרופורציות הן תמיד פרופורציות הפוכות. התורה רצתה למנוע מצב שהעולם הבא יסנבר אותנו, ולכן היא הסתירה אותו. כי אם העולם הבא היה מסנבר אותנו, לא הייתה לנו שום מוטיבציה לקידומו ולטיפוחו של העולם הזה, וכדומה, כלומר, כל תשובה שנאמרת היא בעצם גוררת בעקבותיה, פיתוח של מהלך רוחני, כיוון רוחני. אני רק פתחתי פה ארבע פתיחות, אחת של הרמב״ם, של רס"ג, או של הגאונים, של אבן עזרא, ושל רבי יהודה הלוי, ומפה ואילך אפשר ללכת עוד מחוזות מאוד מרתקים על מה זה תורה ועל מה זה עולם הבא. טוב.